כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, אופיר.
היי.
מה העניינים?
מה נשמע?
בסדר, מה קורה?
מעולה.
אז ברוכה הבאה למשבצת הכיפית הזאת שלי, שנקראת תודעה פוגשת נשות עסקים, אנחנו ברדיו חברתי הראשון, ואני מזמינה לפינה הזאת נשים עצמאיות, מכל מיני גווני העצמאות, שהן באות לספר גם את הסיפור האישי שלהן, ששלוב באיזשהו סיפור עסקי, באיזושהי תפנית, או באיזושהי שיטה מעניינת, והאמת היא שענית על כל המשבצות, על כל, על כל מה שסיפרתי כרגע, אז אני אציג אותך. זאת אופיר טל אלו, והיא נטורופתית קלינית, נכון?
נטורופתית והרבליסטית קלינית.
והרבליסטית קלינית. וקונדיטורית לשעבר.
נכון.
ואופיר תספר לנו ככה יותר איך קרה המעבר הזה, ובעצם מה היא עושה היום, ואיך זה תורם, ואיך אפשר גם להעניק את הידע הזה כרגע לאנשים שצופים בנו. אבל השאלה הראשונה שתמיד אני מתחילה איתה, זה איך את רוצה להציג את עצמך?
אוקיי, אז אני אופיר טל-אל, אני בת 27, מיישוב אזור ליד חולון, ואני נטורופתית והרבליסטית קלינית, זה אומר שאני עוסקת ברפואה טבעית, והרבליזם קליני זה בעצם צמחי מרפא, זה הכלי העיקרי שלי, שאני מטפלת באנשים, והתחום שלי הוא איזון הורמונלי ובעיות שינה, זה לפעמים בא ביחד, זה לפעמים בנפרד, אבל זה תחום שאני רואה בו המון עניין ועיסוק, ובשנים האחרונות זה מה שאני עושה, אני עוזרת לאנשים ונשים בעיקר, וכמו שאמרת, קונדיטורית לשעבר, שזה אף פעם לא, זה תמיד יהיה חלק ממני.
אי אפשר להוציא את הקונדיטורית ממך, את אומרת.
אי אפשר, לטוב ולרע.
אוקיי, אז בדרך כלל אני מתחילה עם איזה שיר, ככה גם בשביל החיבורים הטכניים, אבל אנחנו פה מסודרים היום, ואני רוצה לצלול ממש לתוך הסיפור שלך. אז בואי נתחיל מההתחלה. סיים צבא, נכון?
נכון.
והלכתי ללמוד קונדיטוריה.
נכון.
ואז מה?
הלכתי ללמוד קונדיטוריה בסטלה, מקום נהדר. וגם הייתי אסיסטנטית אחר כך, שזאת אומרת, ליוויתי עוד מחזור ועמקתי את הידע שלי. ואחר כך הלכתי לעבוד במקומות מאוד נחשקים בתל אביב. הלכתי ככה לטופ של הטופ, מאפיית לחמים אם את מכירה, ומסושיאל קלאב וטייזו.
לחמים היה הפייבורית שלי, היה מתחת למשרד שלי. בגלגול הקודם שלי כמעצבת.
בחשמונאים?
כן.
אז כן, וגם עבדתי במפעל שלהם בנירץ, וממש הייתי בתוך זה. ולאט לאט התחלתי להרגיש ש... אני לא מרגישה טוב. יש משהו גם פיזי, שזה עבודה שהיא לפעמים לא מתגמלת. מכירה את זה שאת עובדת מאוד מאוד קשה, ואת מרגישה שאת לא... אין לך שם את ה... יש פשן, אבל הוא לא... זה לא היה זה. עבדתי מאוד מאוד קשה, גם עבודה על הרגליים, זה יכול להגיע ל-12 שעות עבודה. סרוויסים של 300 איש, אם זה היה בטייזו. ובסופו של דבר, את אומרת לעצמך, הרי את גם לא מרגישה טוב פיזית, יש לך פתאום כאבי ראש, ואת קמה נורא מוקדם, ואת מרגישה שאת לא במקום שאת צריכה להיות בו. לקחתי איזשהו ברייק, ככה איזה שבוע חופש.
רגע, אני רוצה לעצור אותך
כן.
פה. שנייה לפני הברייק, לפני התפנית. יש הרבה מאוד נשים שצופות בנו עכשיו, המון, כולל שכרגע צופות בנו עכשיו, אבל הם ממשיכו לצפות בנו גם אחר כך, שבדיוק נמצאות בנקודה הזאת, וזה בדרך כלל גם אנשים שאני מאמנת, כן? הן נמצאות בנקודה שמצד אחד הן נורא נורא מוכשרות במה שהן עושות, כולל גם אני בסיפור שלי האישי, ונורא טובות בזה, וזה באמת איזושהי תשוקה, כי אני מניחה שקונדיטוריה זה תשוקה.
לגמרי.
נכון?
לגמרי.
ומצד שני יש שם הרבה סבל. כאילו, בין אם זה סבל פיזי לסבל מנטלי, לחוסר מימוש, לחוסר אלימה בין הכסף לבין מה שאת עושה ומשקיעה. ואז יש תמיד את הדילמה הזאת, לפחות זאת הייתה הדילמה שלי, זה האם אני צריכה לפרוש, כי כל העולם מסמן לי כאילו די, מספיק. אני זוכרת ששברתי את הקרסול ואמרתי לעצמי, רגע, אולי זה סימן שאני צריכה להפסיק, שאני צריכה לא להיות מעצבת יותר. ולא ידעתי לקבל על זה תשובה חד משמעית. למרות שעם הזמן אני יכולה להגיד לך שקיבלתי דחיפה החוצה, מה שנקרא. היה פרויקט מסוים שגרם לי פשוט להתייאש מהעולם הזה, ואמרתי, יאללה, פשוט פורשת. אז מה זה הרגע הזה שבו את מחליטה, או בוא נתחיל קודם, אפילו בתקופת זמן הזאת, מה המחשבות שעוברות לך בראש, מה השיקולים שהיו בתוך ה... אני פה, אני לא פה, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, כזה.
תראי, זה היה שילוב של כמה דברים. מצד אחד, כמו שאת אומרת, אהבה מאוד גדולה למקצוע. זה מגיל קטן. את אוהבת לאפות, ויש אימא שהרבה במטבח, ונותנת את היד החופשית, ומשם זה הגיע. ויש את העניין הכלכלי גם. בסופו של דבר, הייתי בת 22, 21, ורציתי להרוויח כסף כדי... לעשות דברים, לחסוך, ואני רואה שאני לא מצליחה לחסוך ממשכורת שהיא מינימום.
ומעבודה קשה.
ומעבודה מאוד קשה, ואת חיה משעות נוספות, כי את רוצה לעשות כסף, ואת מוצאת עצמך, אני גם באותו זמן גרתי בהרצליה, והעבודה שלי הייתה בתל אביב. והנסיעות הארוכות של איילונים, והשעות המאוחרות. בסופו של דבר זה לא היה שווה את זה. הרגשתי שאני נשחקת, ממש ככה. ותחשבי שאת לבד על סרוויס של 300 איש לפעמים.
זה אומר ש... איך מכינים אוכל לכל כך הרבה אנשים?
זה לא רק שלהכין אוכל, זה קינוחים מאוד מאוד מסובכים. זה היה קינוחים שהם 10 מרכיבים בכל קינוח. כלומר, הסרוויסים וההכנות לפני כן הם מאוד מאוד מתישות. לפעמים את מוצאת עצמך לבד, וזה הייתה הנקודת שבירה שלי, שאמרתי לעצמי, את גם מקבלת שכר מאוד נמוך, גם זה מטבח מאוד מאוד גברי, בדרך כלל במסעדות, הטבחים, יש המון המון אווירה גברית, ולי הרגשתי שזה פחות מתאים. עכשיו, יכול להיות שהייתי יכולה לאיזה נישה אחרת, אפילו נישה ביתית למשל, שזה גם סוג של עבדות מסוימת, והבנתי שזה לא בשבילי, שאני רוצה להיות במקום הרבה יותר נוח, וגם ברגע ש... תכף אנחנו נספר על התפנית האמיתית של המעבר למקצוע שאני נמצאת בו היום, זה שהייתי בסביבה שהיא לא טובה מבחינת אוכל. תחשיבי, את כל היום נמצאת, את צריכה לטעום את האוכל שאת מכינה. את צריכה לטעום את המאפים ואת הדונצים ואת הקרמים, וכל היום זה סובב אותך. וזה גם הייתה התמודדות לא פשוטה.
אז קודם כל, מה שמעניין אותי כבר, זה באמת איך, איך בכלל מתמודדים בסביבה גברית, כי ברור לי בכלל, גם שפים, זה נראה לי הכרח פיזי, כוח פיזי מאוד גדול.
לגמרי.
אני לא חושבת שזה בהכרח קשור, את יודעת, זה גבר מגדרי, אלא פשוט באמת פיזית.
נכון.
להתמודד עם הדבר הזה. אז הדבר הראשון שבאמת עולה לי ככה בראש, זה איך... זה איך להיות, מה זה החוויה הזאת של להיות במטבח כל היום בתוך עולם גברי כזה?
זה מאתגר. כמו שאמרתי, יש את החלק הפיזי. אם זה לסחוב לפעמים סירים, אם זה לעלות למקומות גבוהים, אם זה לדבר עם השוטפי כלים שלא תמיד זה נעים. ואני זוכרת שהיו לי שם כמה חוויות שהיה צריך אור של פיל ממש להתמודד. אבל עם זאת, אני גם זוכרת הרבה חוויות טובות. את בחורה עם סביבך הרבה גברים.
והם, המון קצפת.
כן. והם דואגים, והם חמודים לפעמים. אבל כשיש עבודה, לא רואים בעיניים. זה, כמו שאמרתי, סרוויסים משוגעים, שאת נמצאת בשלוש שעות של לחץ אטומי, להוציא מנות כמו שצריך, וכמובן השפים עם אנשים מאוד חמומי מוח, לפעמים, למרות שאני מאוד אהבתי את הבוסים שלי. וזה מאתגר, מאתגר.
אוקיי, אז את מוצאת את עצמך בנקודה הזאת, שכאילו את פתאום מבינה שזה לא שווה.
כן.
שזה פשוט לא שווה. לא יכול להיות שזה, אני זוכרת את המחשבות שלי, לא יכול להיות שזה כל כך קשה. אין, לא יכול להיות שזה כל כך קשה, נכון?
כן.
ואז מה קורה?
ואז אני בעצם יוצאת לחופש. נתנו לי שבוע חופש מהעבודה, ואני נוסעת לאיזושהי חוות בריאות בצפון הארץ, שגם את לא יודעת לאן את מגיעה. יש לך נוף מאוד יפה לכנרת, חדרים מאוד נעימים, ואז את באה לאיזשהו חדר מאוד גדול, והם אומרים לך, אנחנו מביאים לך ארוחת בוקר, צהריים וערב.
ואת לא יודעת מראש מה זה.
יודעים מראש, תראי, באתי לשם עם משפחה, זאת אומרת, לא, זה לא איזשהו מקום שקופים עלייך לעשות דברים. זה, את יודעת שזה חוות בריאות, שאת הולכת לעשות סוג של ניקוי, אוקיי?
והלכתם לזה משפחתית?
כן.
וואו, כן. זה הקטע.
זה, כן, היה לנו איזשהו טוויסט במשפחה, והייתי שם עם אמא שלי ושתי אחיות שלי. ואז את בעצם מקבלת אוכל שהוא מאוד בסיסי. ירקות, פירות, מיצים, אוכל שלא חומם מעל 40 מעלות. ואומרים לך, יש צ'יקונג בבוקר, ויש יוגה בצהריים, ויש לך שעת סיור. ולי זה היה מאוד מוזר הדברים האלה, כי אני מאוד רגילה, את יודעת, אמרתי, היה לנו כל כך הרבה ג'אנק בבית. ופתאום להיות רק על רואו פוד, ורק על מיצים ירוקים, זה עושה איזשהו משהו. גם לדעתי נפשי, היה לי שם איזשהו טוויסט, וגם פיזי, כי את רעבה בשלושה הימים הראשונים.
זה בעיקר בהלה.
כן, זה בעיקר, זה שינוי.
לקחו לי את
לקחו לי את האוכל, כן, לקחו לי את האוכל. זה שינוי לכל דבר. אבל מה שכן, אחרי שלושה ימים...
ומה שמים את המלפפון?
כן. אחרי שלושה ימים, את מרגישה שינוי כבר. אין פה ספק, את מרגישה הרבה יותר ויטלית, הרבה יותר חיונית. לי ספציפית נעלמו הגירודים שהיו לי בכפות ידיים, סבלתי נורא.
בואי נספר על זה רגע, שבאמת כאילו שנייה לפני שיצאת לחופשה הזאת, התחילו לך גם הכאבי ראש וגם הגירודים.
כן.
שאגב, זה מה שאמרתי, שכשאנחנו, אני תמיד אומרת את זה, אבל שאנחנו אמורים לעשות איזושהי תפנית בחיים, או איזשהו שינוי, ואנחנו כאילו לא קשובים, לא קשובים, או לא מבינים את המסר לצורך העניין, אז בסוף זה בא באיזה זבנג כזה. הרבה פעמים זה בא או במשהו פיזי, בריאותי, או באיזשהו אירוע. שזה יכול להיות אירוע, כאילו אירוע לא חיובי, בוא נקרא לזה ככה, אוקיי? למרות שמי אני שקרא לזה לא חיובי, כן? אבל, ואז שמה אנחנו עושים איזושהי תפנית,
כן.
אוקיי? אז בעצם התחילו הגירודים והתחילו כעברי ראש, ואז מצאת את עצמך בתוך החווה הזאת, או
כן.
זה, ופתאום נעלמו התופעות האלה?
זה מאוד מאוד השתפר. אני זוכרת שגם היו לי פצעים על הפנים באותה תקופה, והייתה הטבעה כאילו מטורפת, גם אחרי השבוע הזה. וזה הייתה נקודה שהבנתי, הרי לא הייתה לי מודעות לפני כן. לא חשבתי שלאוכל שאנחנו מכניסים לגוף, יש השפעה גם על הפן הפיזי וגם על הנפשי. הרגשתי הרבה יותר רגועה, גם הייתי בחופש, אבל כל הזמן ההתעסקות הזאת באוכל, שאני אומרת, כאילו, זה היה נורא נקי, אוכל נקי ואוכל לא מעובד, ובאמת שם נפל לי הסימון שיש את הקשר הזה. וזה באמת מה שגרם לי ללכת ללמוד את המקצוע, את הנטורופתי והצמחי מרפא, וזה עולם מדהים.
אז את יוצאת מהחווה הזאת, ואז את אומרת, זהו, אני עושה שינוי? ישר
כן,
מתפטרים?
כן.
ישר מתפטרים?
זה היה תהליך. את צריכה לתת חודש התראה. וכמובן, תראי, זה לא נגמר ברע. כמובן, אהבתי מאוד את העבודה, וגם, תראי, זה לא רק היה רע, זה היה כיף. זה גם סוג של שינוי. אני לא הלכתי ללמוד שום דבר, וגם רציתי, כאילו, חוץ מהקונטורה, לא חשבתי שאני אלך ללמוד איזשהו תואר. שזה גם איזשהו עניין שרציתי שנדבר עליו.
מה?
כי אני נתקלת בהרבה אנשים שאומרים לי, למה לא הולכת ללמוד תואר נחשב? וזה משהו שמדליק אצלי הרבה נורות אדומות, שאנשים אומרים לי, כאילו, למה הולכת ללמוד לימודי תעודה של 4 שנים? בזבזת 4 שנים ולא הולכת ללמוד תואר. וזה נושא שככה אני מתמודדת איתו לא מעט.
וואו, זו שיחה פנימית שלי חזקה.
ש?
שאלף, קודם כל, אני בדיוק עכשיו בתפר הזה, כן? זאת אומרת, כמעט ונפלתי לפח של עצמי, של לעשות עוד תואר, או להיכנס ללימודים עם תעודה כמו שצריך, כאילו מה שנקרא, במרכאות. למרות שעוד פעם מה שהוביל אותי לאימון בשיטת סאטיה, שזה שיטת אימון, אחת השיטות שאני משתמשת בה, היה זה שלא היה אכפת לי. אמרתי, לא אכפת לי כלום. אני כל חיי הייתי מצטיינת שייטת 13, מצטיינת שנקר, נמצאת בתיכון הכי טוב בחיפה ולא לא לא לא. אמרתי, זהו, אני עושה משהו בשביל הנשמה שלי ולא אכפת לי כלום. ולא אכפת לי גם להיקרא מאמנת. שזה כאילו גם משהו שהוא זול במרכאות בתפיסה החברתית. וזה באמת שיחה מאוד קשה ועמוקה, זה כמה אני שמה את עצמי, את ההחלטות שלי, את הרצונות שלי בצד, ביחס למה שהחברה חושבת, או איך שזה נתפס בצד, או מה שצריך, וזה שיחה קשה.
כן, כן, היה לי לפני כמה ימים, אני מנהלת קבוצת פייסבוק של עלת מודעות לנטורופתיה, נקראת נטורופת / נטורופתית אונליין בפייסבוק, ועלתה שם שאלה, האם ללכת ללמוד ב-X או ב-Y? עכשיו, השאלה הייתה לא האם ללמוד נטורופתיה, השאלה הייתה איפה. ואחת התגובות שהייתה שם מנטורופתית, שזה מה שחרה לי, זה שהיא אמרה, עזבי אותך, מאמא שלך, לכת ללמדי תואר נחשב. כנראה למדה נטורופתיה, לא הצליח לה, הלכה ללמוד משאבי אנוש, והחליטה לזרוק את ההערה. עכשיו, ניחא, אוקיי, את נטורופתית, ניחא, לא הצלחת, אבל למה להגיד לבן אדם שכבר החליט ללמוד, לכי תלמדי תואר נחשב? זה גם מוריד את הנטורופתים שאת מדברת עליהם, מוריד אותך גם, וגם זה לא הייתה השאלה.
זה גם חסר טקט, כי היא בקבוצה של נטורופתיה.
נכון, וזה עלה. התגובה שלי הייתה, אנשים שמכירים אותי, אמרו לי, אופיר, יצא לך המרוקאית שבך. אני לא בדרך כלל מגיבה ככה לאנשים, אבל זה נושא שלי אישית מאוד הפריע, כי זה לא משנה אם יש לך תואר או אין לך תואר. זה משנה מה אתה עושה איתו. אנשים יכולים ללמוד ארבעה תארים ולשבת בבית.
נכון.
והיום, דווקא במיוחד בתקופה הזאת של הקורונה וכאלה, הרבה אנשים מוצאים את עצמם דווקא...
חפשים.
כן, ועם תואר.
דווקא לא בטוחה. אני חושבת שזה עניין של תודעה. אני דווקא שמעת על הרבה אנשים שעושים סוויצ'ים ורוצים את זה מהר יותר ופשוט יותר. ולכן אומרים, טוב, יאללה, התחלקה לנו השנה הזאת איכשהו, אז בואו נמקסם את זה ונלמד. ולא בהכרח נכנסים ללימודי 4-5.
נכון, עושים לימודי תעודה בהמון... המון דברים שהם פרקטיים. ותראי, נטורופתיה זה לא קורס של חצי שנה, כמו קונדיטוריה, למשל, לא שאני מזלזלת, כן? אבל אני אומרת, זה לימודים מאוד קשים. של 4 שנים, לומדים שם המון מקצועות שהם בסיס לרפואה. כי תראי, למשל, אם עכשיו הייתי הולכת לקליפורניה, בארצות הברית, הייתי לומדת 4 שנים או 5 שנים, והייתי מוציאה תואר של PhD, שזה דוקטור. פה בארץ יש אנשים שלמדו בארצות הברית, ונחשבים פה בארץ דוקטורים. אבל הזלזול הזה של את למדת 4 שנים, יש לך תעודה, את לא באמת שווה. והיום אני לפעמים מוצאת עצמי עוזרת לבנות, לאנשים, במקרים שאפילו רופאים קונבנציונליים לא מצאו את המזור הזה. אז תמיד כשאני פוגשת אנשים שקצת מזלזלים בזה, חשוב לי לדבר איתם בגובה העיניים ולהגיד להם, תראו, זה שלמדתי לימודי תעודה זה לא מוריד פחות ממישהו שלמד תואר נחשב באוניברסיטת תל אביב או בטכניון.
זה שיחה מאוד קשה ומאוד קריטית, אוקיי? מה היה המקום מבחינתך שאת אומרת, אוקיי, אני שמה את מה שצריך בצד ואני עושה את מה שנראה לי. זה היה, היה לזה הד מהסביבה, קיבלת לזה תמיכה, חוסר תמיכה, מה היו התגובות מסביב? למרות שגם קונדיטוריה זה לא משהו שההורים חושבים שתהיה כשתהיה גדולה.
כן, האמת ש...
כבר עשית איזשהו שלב ראשון של הכנה.
לגמרי, תראי, למזלי, ההורים שלי הם אנשים מאוד, שנתנו לי חופש בכל תחום בחיים. בהתחלה חשבתי שזה קצת רע, שהם לא היו ככה אפטייט עליי, אם זה מתי אני חוזרת הביתה, ואם עשיתי שיעורי בית. הם אמרו לי, תהיי מה שאת רוצה. אמא שלי אמרה לי שתדעי שזה עבודה קשה ולא תמיד יש בזה, אני מדברת על הקונדיטוריה.
כן.
ואבא שלי דווקא מאוד תמך, והרגשתי שבאיזשהו שלב שאני עושה את הסוויץ' הזה, כן, ההורים יכולים להגיד, אמרתי לך, לא בקטע עכשיו של חס וחלילה לכעוס, או, כי תראי, גם לימודי קונדיטוריה זה, זה המון כסף, שכמובן ההורים עזרו, וכן הייתה תמיכה, תראי, זה, זה, בסופו של דבר אני מאמינה שאם ילד, אני מדברת על עצמי כאילו שאני אימא, אם ילד רוצה לעשות משהו, גם אם זה 3 פעמים להחליף מקצוע, זה שווה כזה שהוא יהיה מאושר. והייתה לי את התמיכה הזאת.
הוא יחליף 3 פעמים מקצוע, כי זה מה שהוא רוצה.
כן.
זה מה שיקרה, זה פשוט יקרה אחרי הרבה מאוד זמן.
נכון. והייתה תמיכה, והיה עזרה, וקיבלו את זה באהבה. לא הבינו קצת מה הקשר, כי תראי, בסופו של דבר זה 2 קצוות.
נכון.
אבל היום הם מאוד גאים.
תגידי, הקטע הזה שבאמת זה שהמעבר בין קונדיטוריה לנטורופתיה ו... איך קראת לזה? הרבליסטית?
הרבליסטית.
אז הוא לא כזה קונפליקט פנימי?
הוא כן, וזו ההתמודדות שאני איתה כל יום. כי זה מצחיק, אני מנהלת 2 פרופילים. של אינסטגרם, אחד האישי ואחד הפרטי.
באישי אני מעלה מאפים,
באישי אני חוגגת עליהם. כן, אתמול בדיוק אני מעלה המבורגר שאני עושה בבית. ואנשים לפעמים צוחקים, לפעמים יכולים להרים גבה, אבל, ואז עניתי לאותו אחד ששלחה לי, את ככה נטורופתית מתנהגת, ואז שאלתי אותה, אבל נטורופתים הם לא בני אדם? נטורופתים לא יכולים לאכול מדי פעם... קורסון, המבורגר, אנחנו בני אדם.
למה? אסור המבורגר?
בנטורופתיה הגישות אומרות שפחות בשר מהחי.
באמת?
כן. ותראי, יש המון, המון גישות. העניין הוא שפשוט האוכל הוא תמיד יהיה אישיו. האהבה לאוכל הוא זה מה שהצלחתי ללמד את עצמי. שאהבה לאוכל, אהבה לגוף, שאין מודל אחד של יופי. וזה תהליך שאת עוברת בתור אחת שכל היום אוכלת פחמימות וסוכרים וחמאה, לאחת שמשלבת את זה מדי פעם ויודעת שזה טוב לגוף שלה ולנפש.
וואו, איך לומדים, כי זה נראה לי נורא קשה, איך לומדים לאהוב, אוהבת ירקות ופירות מאוד, כן? אבל אני גם מאוד אוהבת פחממות ואת כל הדברים הלא בריאים. אבל להחליט שאת מורידה את זה או מצמצמת את זה בצורה משמעותית ולהתחיל להתאהב במשהו החדש הזה, שהוא כאילו מבחוץ נתפס חסר פן. איך עושים את זה לעזאזל?
זה הרגלים ושינויים. זה להכניס דברים חדשים, ללמד את עצמך, שזה דברים שהם, כמו שאני מלמדת היום את המטופלים שלי, זה מה שנקרא אוכל שהוא פונקציונלי, הוא עושה לך טוב לגוף.
אבל הוא פונקציונלי, הוא נטול רגש.
לאו דווקא.
לא?
ברגע שתראי, אני תמיד שואלת את המטופלים שלי אם הם אוהבים את עצמם. לי מרגיש שברגע שאת הולכת וקונה איזשהו מאפה, איזשהו משהו שלא בריא לך לגוף, את לא באמת אוהבת עצמך.
אני לא מסכימה על זה, אגב.
אז תגידי לי למה.
ואנחנו עושה דיבייט.
לא, מעניין אותי.
יש, כי אוכל בעיניי מתחלק לשני חלקים. יש את האוכל הבסיסי של הקיומי, של מה שצריך להכניס כדי לחיות.
נכון.
זה לגמרי, אני בעד לנקות אותו ולהשאיר אותו במה שאפשר. ויש את האוכל הזה שהוא תשוקה. שהוא כאילו לנשמה, לבריאות של הנשמה בעיניי. ככה אני מסתכלת על זה.
אני מסכימה איתך.
ואז כאילו כשאני, כאילו, עוד פעם, זה לא שאני חובבת קורסונים, אבל לפעמים הקורסון הזה או ההוגה הזאת היא הופכת להיות איזה משהו בריא כזה לנשמה. אני זוכרת את סבא שלי שהוא היה סקרתי. וגם קטוע 2 רגליים. אני זוכרת שאסור היה לו לאכול סוכר.
כן.
ואני זוכרת שאני הייתי מגניבה לו את הסוכר. כאילו אני הייתי מביאה לו זוגיה, כי רק רציתי לראות אותו מחייך שוב. אז ככה זה נתפס בעיניי. יש את האוכל של הנשמה, ויש את האוכל של הצריך בשביל הקיום, בשביל הבריאות, בשביל ההתפתחות. וברור לי שזה לא קורסון.
כן.
או המבורגר.
העניין הוא, והסוד הוא במינון. כמובן שאני איתך בזה, ואוכל הנשמה, זה אין, אין לו תחליף. אבל ברגע שאת לוקחת את הקורסון הזה והופכת אותו ל-8-9 קורסונים, פה הבעיה. וזה הנקודה שאני שואלת את אותה אישה, אותו גבר, האם את אוהבת עצמך, האם אתה אוהב את עצמך? כי ברגע שאתם מכניסים את ה-8-9 קורסונים לגוף, זה עושה לא טוב, וגם אחר כך יש את העניין של ניהול רגשות. מה אתה מרגיש לפני שאתה אוכל, שמביא אותך לאכילה? מה אתה מרגיש תוך כדי האכילה? ומה אתה מרגיש אחרי שאכלת את אותו מאכל או מאכלים? וזה כלי מדהים דרך אגב, נכון. כלי לניהול רגשות אכילה, ורואים
זה ש... רגשות או תחושות?
רגשות. מה את מרגישה באותו רגע שמביא אותך לאכול את אותו עוגה או שתי חתיכות עוגה שלא היית צריכה כביכול, כי את בתהליך ניקוי. אני לא מדברת על אנשים בריאים, כי העניין הוא לא להביא את הגוף לחולי. את ואני, אני מאמין, אנחנו אנשים בריאות. אין לנו סוכרת, אין לנו גאות, אין לנו לחץ דם, אנחנו יכולות להרשות לעצמנו לאכול קורסון, עוגה, אין בעיה. בן אדם שהוא חולה, והוא לא צריך לאכול את אותו מאכל שיעלה לו את לחץ הדם, הוא פוגע בעצמו.
זה אני מסכימה, כן? אבל זה אותו דבר גם עם סיגריה.
לגמרי.
כן? זה מאוד ברור שזה לא משהו שהוא חיובי. מצד נכון. שני, יש סיגריות שהן מאוד ענה, אני לא מדברת איתך על ה-20 אחרות שהן כן. סתם, כן? אבל יש את הסיגריות שהן ענה, אז ברור שכשאת נושמת את השען, אז זה לא בריא, כן?
נכון.
אבל אחד הדברים, גם אני מאשנת, אז אני אומרת את זה מתוך זה, אחד הדברים שתמיד אני מדברת עליהם, זה שכאילו יש, אם הייתה אפליקציה, שמראה לי את הריאות שלי, או מצפצפת לי כל פעם שאני מדליקה סיגריה, ומשקפת לי את המצב הנוכחי, יש מצב שהייתי מפסיקה.
וואלה.
כן.
זה אדיר, דרך אגב.
לגמרי.
זה סטארט-אפ.
זה כמו, צריך לעשות את זה גם עם, זה כמו עם הקורונה, שיש לך סימנים של איפה האנשים הנגועים.
לגמרי.
הזקות כאלה. אז אותו דבר זה גם עם אוכל בעיניי, כן? זאת אומרת, זה שאני אוכל עכשיו את הקורסון, אני לא מרגישה את זה באופן ישיר על הפגיעה בגוף. ולכן נורא קל, טוב, אז אני אקח עוד איזה עוגייה, אז אני אקח עוד איזה כן. משהו, כאילו זה לא, ברור, אני לא מדברת איתך על האובססיה, כן, כן? כי זה כבר באמת מחלה אחרת. אבל על אנשים הנורמטיביים, אוקיי?
העניין הוא עוד פעם במינונים, כמו שאת אומרת, ההתמודדות האישית שלי וכמו שאני מבינה שלך, יש חשקים. יש, את יודעת, את המתוק אחרי האוכל, ואת הכינוח בסופש, ואת הג'חנון של אמא בשבת, כל אחד יש לו את ההרגלים שלו. המטרה היא כמובן לשמור על אורח חיים בריא. אני לא אוהבת את המילה דיאטה, כי דיאטה מכניס אותך למין סוג צר כזה, שאתה סובל, ואתה צריך כל הזמן לשמור, אבל אנשים לא מבינים שברגע שאתה חי אורח חיים בריא, ויכול להיות שיהיה נפילה, יכול להיות, כמו שאמרתי, יהיה לך את ההוגה ביום הולדת, שאת, אני גם מתה על המילה חטאים, אוקיי? את ההוגה ביום הולדת.
חגיגה.
כן, והעניין הוא לא לשבור את כל הכלים. למעוד ולחזור למסלול. ככה זה, כי החיים הם מלאים בפיתויים וחשקים. אני למזל יצאתי מכל המעגל קסמים הזה, אבל ההתמודדות היא יומיומית.
נכון, למרות שאני עדיין חושבת שגם הסירוב לחשק מייצר עוד יותר את החשק עצמו.
כמו אצל ילדים, שאתה מונע מהם ובסופו של דבר זה מתפוצץ.
נכון, שאומרים לא להגיד לא, כן? כמו תגידי את הלא שלך בכן.
כן.
כן, עם ילדים, כן. זה אותו דבר, זה כאילו... ואז אולי נכנס פה באמת העניין של הידע והכלים.
נכון.
שלך, על איך לקחת ירק או פרי, ולהפוך אותו למשהו עם חשק או מעדן.
לחגיגה?
בדיוק, לחגיגה, לחטא כביכול, כן?
כן.
אז איך את עושה את זה?
קודם כל, העניין הוא ש... תראי, בן אדם שלא אוכל בכלל ירקות ופירות, זה אתגר. אני אומרת כבר מעכשיו. ואני לא בעד כל הכמוסות של הירקות שמנסים להכניס לאנשים, יש היום כל מיני פטנטים. צריך באמת לחשוב יצירתי. קודם כל, מבחינת תפריט. להנגיש את האוכל לבן אדם ולא לכפות עליו. בדרך כלל מה שקורה זה הרבה מטפלים מאוד מאוד רוצים יותר מהמטופל. רוצים להנגיש לו יותר מדי את האוכל, אבל צריך לזרום איתו. ולשאול מה הוא כן אוכל, ולפי זה ללכת ולהתאים לו. עכשיו, כמובן שהנראות של האוכל היא מאוד חשובה, הפריסה למשל של האוכל, העם הסל, או על, על כלים למשל, יש הרבה אנשים ש, כמו בבופה, לוקחים ומאמיסים על הצלחת, והצלחת לא נראה טוב מלכתחילה, הרי אנחנו אוכלים עם העיניים. Mm-hmm. אז לחלק את זה למנות ראשונות, לצלחות של מנות ראשונות למשל.
אז זה לא אוכלים יותר ככה?
תתפלאי, לא.
באמת? כאילו כמו האישור של ההוגה, זה כאילו קצת ועוד קצת ועוד קצת.
את מביאה לך לצלחת של מנה ראשונה, ואם את רעבה, את לוקחת עוד מנה. אבל לא להעמיס, כי אז הגוף כאילו מרגיש שהוא חייב לסיים. סוג של אפילו מההורים שלנו, אם לא תאכל, יבוא שוטר.
מה?
כן, זה אחד הדברים שאני מאוד אוהבת לעשות.
תגידי, מה ההבדל בין נטורופתיה או הרבליסטית לבין תזונאית?
וואי, זו שאלה טובה.
אוקיי.
יש המון, המון שוני. בואו נתחיל מזה שדיאטן או תזונאי לא מסתכל באופן הוליסטי על הבן אדם. הוא מסתכל על התפריט שלו, כמה חלבונים הוא אוכל, כמה שומנים הוא אוכל וכמה פחממות. הוא מסתכל על קלוריות מאוד, על משקל, על אחוזי שומן. ונטורופט והרבליסט לא. אנחנו מסתכלים המון על פן של גוף נפש. למה אותו בן אדם, מה מביא אותו בן אדם לאכול?
מה מביא בן אדם לאכול משהו מסוים? נגיד, לא יודעת, תחלקי לי את זה רגע, נגיד, לטיפוסים.
זה יכול להיות, הרבה פעמים את רואה מתוך רגש. אנשים שהם נמצאים גם בשמחות, זה לא חייב להיות דווקא דיכאון או עצב, אנשים גם במניה, הרבה פעמים יש להם התקפי אכילה. אנשים שלא יודעים איך לאכול נכון, אנשים שיכולים לחשוב שהם אוכלים בריא, והגוף שלהם בחוסרים תזונתיים, ורואים את זה המון בבדיקות דם. רואים את זה במקרים קליניים, נשירת שיער למשל. נשים לא מבינות למה יש להם נשירת שיער, כי הן לא אוכלות נכון. עכשיו, אותה אישה גם, למשל סתם, אחרי לידה, היא אוכלת המון אוכל שכביכול בריא, אבל יש לה בעיות ספיגה. ונטורופט יודע לראות דברים שלפעמים גם תזונאי וגם רופא משפחה לא תמיד ידעו לתת את החוות דעת הנכונה.
זאת אומרת, מה שאת אומרת בעצם זה שזה שילוב רגשי עם תמה?
זה שילוב רגשי עם הסתכלות מאוד רחבה על אוכל. לא רק מה אתה אוכל, אלא גם צירופי מזון. באיזה שעה אתה אוכל? מה האורך חיים שלך? האם את יוצאת מספיק לשמש? האם את עושה פעילות גופנית בערב או בבוקר?
זה משנה?
בטח.
ספרי לי על זה. כי התחלתי קצת.
כן? מה את עושה?
רצה.
יפה. וואו, זה קשה.
כן, זה נחמד. אם את מוצאת הפרטנר הנכון, ויש לי אחת כזאת, היא יודעת, היא צופה, אז זה עושה את זה הרבה יותר קל, כמו כל דבר אחר.
באיזה שעות את רצה?
אז אנחנו, כאילו, לפעמים בבוקר ולפעמים בערב.
אז תנסו בבוקר.
באמת?
כן.
וחם.
למה? שש, שבע?
עכשיו אולי קצת פחות, אבל...
אני אומרת לך את זה בתור טיפוס של לא של בוקר, אני לא עושה ספורט בבוקר, אבל אם כבר לעשות ספורט, זה כמה שיותר רחוק מהשינה. המטרה היא פשוט לא להעלות את האדרנלין. אנחנו רוצים להיכנס לשינה מאוד מאוד רגועה, שהטמפרטורת גוף שלנו תהיה כמה שפחות גבוהה, וספורט מעלה גם אדרנלין, גם טמפרטורת גוף, ואנחנו רוצים כמו אוכל, כמה שפחות לקראת השינה.
אוקיי, מעניין, ממש, מפתיע.
כן, ולא יודעים את זה.
לא, לא יודעים את זה, וגם רוב האנשים עם הזמן הפנוי שלהם בעצם הוא...
אחרי עבודה.
זה נכון. אבל את יודעת, אני חושבת על זה, לקחת את עצמי כסטאדי קייס, בבוקר הרבה יותר קשה לי לקום, ואז הרבה יותר קשה לי להניע, וזה בטח עכשיו את תגידי לי, כי זה האוכל של מה שאכלת ביום שלי. נכון?
יש מצב.
אוקיי. אז זאת אומרת שאם אני אשנה את התזונה שלי, יהיה לי הרבה יותר קל לקום בבוקר וללכת לעשות את הספורט?
יכול להיות. יכול להיות מאוד. יכול להיות שגם השינה שלך לא מספיק עמוקה, לא מספיק
בטוח,
איכותית.
זה בטוח, יש שני ילדים קטנים בבית,
כן,
בטוח.
כן, תקופה כזאת.
אוקיי, אז בואי נחזור לתפנית ולמעבר. אז הלכת, כן, ללמוד ב...
בקמפוס ברושים.
כן, 4 שנים.
כן, 4 שנים שמאוד מאוד דחוסות. אני מכירה המון קולגות שפרסו את זה גם ל7 שנים, כי הלימודים האלה מאוד אינטנסיביים.
כן.
גם דרך אגב זה מעניין, כי את רואה את כל הגילאים. יכול להיות לך ילדה שהשתחררה מהצבא, ויכול להיות לך אישה בת 60, שיש לי חברה מאוד מאוד טובה עד היום שאנחנו שומרות על קשר, שהיא הייתה איתי חברה ללימודים, שזה מקצוע שאין לו גיל, ואפשר ללמוד אותו בכל זמן, גם להשערה אישית, למי שיש זמן וכסף, וגם כמקצוע. זה מאוד נחמד. ולומדים באמת 4 שנים, מתוכם 3 שנים את הצמחי מרפא, שזה הרבליזם קליני. ובשנה הרביעית גם עושים סטאז' וגם עבודת סמינריון.
רגע, תספרי לי רגע על ההרבליזם.
צמחים, זה עולם מדהים. עולם קסום וגם מסוכן.
למה?
כי... תראי, העבודה שלנו בתור הרבליסטים זה להתאים מתוך מאות צמחים את הצמחים שטובים לך, שמדויקים לך כמטופלת. עכשיו, צמח שברגע שאת לוקחת אותו לא במינון הנכון, פתאום יש לך איזו תרופה שאת לוקחת אותה במקביל, זה יכול להיות מסוכן. זה צמח, זה חומר פעיל. והעבודה שלנו היא מאוד מאוד מעמיקה לפני שאנחנו נותנים אותם. גם מבחינת דרך השימוש, גם מבחינת המינונים, גם לבדוק שאין איזושהי אינטראקציה בין אפילו גלולות למשל. אותה בחורה שלוקחת, הרי אני עוסקת באיזון הורמונלי. והגלולות לפעמים הם מוקש מאוד קשוח בעבודה שלי, כי אין לך יותר מדי מרחב תמרון. הגלולות הם...
למה?
למה? כי זה הורמונים סינתטיים שנכנסים לך לגוף, ואני לא יכולה לעשות יותר מדי, אני לא יכולה לתת צמחים שעובדים על אותו מנגנון. או שהם יחלישו את הגלולות, או שהם יעלו את המינון של הגלולות, וזה מסוכן. אנשים שעם לחץ דם, יש צמחים שמעלים לחץ דם, יש צמחים שמורידים לחץ דם, יש צמחים שמדללי דם. אז חשוב מאוד, בגלל זה אני גם אומרת שאם את כבר הולכת למטפל, שהוא נטורופט או הרבליסט, ללכת למישהו שהוא למד באמת 4 שנים. יש היום כל כך הרבה אנשים שמשיגים תעודות מפוברקות או מומצאות של כל מיני מכללות מפוקפקות, ללכת לאנשים שלמדו את המקצוע. ולא להתפתות ללכת לאנשים שרק נראים מקצועיים. כי השוק הזה פרוץ, תראי, בגלל שזה לימודי תעודה, את לא רשומה באיזשהו משרד כמו לשכת עורכי דין או ראיית חשבון. והיום כל אחד יכול להמציא שהוא נטורופט.
איך אני כצורכת לצורך העניין יכולה לדעת אם מתאים לי או לא מתאים לי משהו?
מה הכוונה?
נגיד, הלכתי למישהו שהוא לא מקצועי נגיד, וקיבלתי איזה תמצית מסוימת.
אז קודם כל לבדוק
מה הסימנים?
קודם כל לבדוק מאיפה הוא. לראות שיש לו אתר מסודר, לראות שיש עליו המלצות, לראות שהוא עושה עם עצמו משהו, גם אם זה ברשת, גם אם זה איפשהו, שאת רואה את הבן אדם. דבר שני, ברגע שהוא נותן לך איזושהי המלצה או איזשהו צמח, את צריכה לראות מאיפה זה הגיע. אני בדרך כלל לא אוהבת לעבוד עם בתי מרקחת, אני לא אוהבת לעבוד עם כל מיני מקומות שאנשים רוקחים לבד, אבל זה רק אני. יש אנשים שעושים רקיחה בבית של צמחים. אני אוהבת לעבוד עם בתי מרקחת, שאני יודעת שיש את החומר הפעיל בפנים, שיש את הלייבל של האחריות, וזה מה שנותן לך לדעתי את השקט, שאת גם מטופלת אצל בן אדם מקצועי, וגם החומרים שעובד איתם הם הכי טובים שיש.
אוקיי. אז תני לי כזה כמה מיתוסים שאפשר לשבור אותם.
וואו. בתזונה?
בתזונה, בצמחים, לא יודעת, במה שאת רוצה?
היום הטרנד לדעתי הכי גדול זה העניין של החלבון.
הרבה אנשים... עכשיו שאת הולכת להגיד על הסופר פוד.
האמת, סופר פוד, תראי, יש סופר פוד. יש סופר פוד שהוא יותר שיווק, את יודעת, מאשר...
כמו מה?
כמו גוג'י ברי.
באמת?
אני חולה על הגוג'י ברי.
הוא אוברייטד?
הוא אוברייטד כי הוא מרוסס. ואז את מכניסה לעצמך יותר חומרים לא טובים לגוף מאשר מה שרצית להשיג.
אלא אם כן יגידו למהדרין שזה אורגני.
זה הכל מצופה בחומרים משמרים, ואני מאמינה שאין שם משהו שהוא לא מרוסס.
אז מה זה מה באמת, כאילו, הסופר פוד?
הסופר פוד שלי זה פירות יער. אני מכורה מושבעת של פירות יער, כי...
באמת?
גם כי הם הנוגדי חמצון הכי חזקים שיש בטבע. נוגדי חמצון זה מה שנלחם בעצם ברדיקלים החופשיים, כן. שעושים לנו רע בגוף. והם גם זולים, יש אותם בכל סופר, באופן כפו.
את הקפואים?
כן. הלא כפואים זה ל-I Society, אני קוראת לזה ככה. גם קשה מאוד להשיג אותם, רק מי שגר בצפון או שגר בחול. אז מבחינתי זה אחד המזונות...
מעלה לי זיכרון שואתי.
מה? הפירות יער?
כן, סבתא שלי שרדה בזכות הפירות יער. היא הייתה כותפת מהעץ. היא סיפרה גם שזה... אני לא יודעת אם להיכנס לזה, אבל טוב, יאללה, נזרום. אחד הסיפורים שלה זה שהיא הייתה יהודיה, שבחזות שלה הייתה נראית יהודיה, והיא ואחיה ברחו ביערות, ובעצם ההורים מתו, והם פשוט חיפשו לאן לברוח, ומה שקרה זה שחיילים גרמנים מצאו אותם, ובעצם מה שהציל אותם זה שכל הבגדים שלהם היו מלוכלכים מהאוכמניות, וגם הלחיים היו סמוקות מהגוונים של הלכלוך של האוכמניות, אז לא זיהו שהם ילדי, שהם יהודים כאילו שנוודים, אלא פשוט חשבו שזה ילדים גרמנים, והיא דיברה אליהם בשיחה בפולנית, הם חשבו שהם פשוט ילדים מקומיים שפשוט התלכלכו. ובעצם מה שהיא הזינה את עצמה בעיקר זה כל הפירות יער. מדהים. פשוט הם היו הולכים וכותפים מהעצים, מהשדות, כאילו. מדהים. כל הזה.
וואו.
אז כנראה שזה היה בריא.
לגמרי. זה בריא.
אז אם כבר, אז לכתוף.
לגמרי.
אני אספר את זה, סבתא שלי, בגלגול אחר.
אז כן, זה אחלה דבר. אפשר לעשות
אותו. מה כל כך טוב ב... נגיד, לא יודעת... בפירות אחרים שהם נגיד נוטפי סוכר יותר.
זהו, אז שבפירות יער יש את הכי פחות ריכוז סוכר מפירות אחרים.
כי הוא חמוץ יותר, הם חמוצים יותר.
נכון, וגם הריכוז שלהם, של האנטי-אוקסידנטים, שזה נקרא, הוא מאוד מאוד גבוה. מה שנותן לו את הערך הפונקציונלי, דיברנו מקודם על מאכלים פונקציונליים, שבעצם עושים איזושהי פעולה בגוף. אז פירות יער, עלים ירוקים, כל מה שקשור לכלורופיל, סיבים.
תני לי מיתוס על ירוקים.
אני אתן לך על מיצים. הרבה אנשים okay. חושבים ש...
המצדש הזה?
לא, על מיצים למשל מיץ גזר, אוקיי? מיץ גזר חושבים שזה שיא הבריאות. אבל תחשבי כמה גזרים יש לך בתוך מיץ אחד וכמה סוכר, הרי במיץ אין לך את הסיבים. מה התפקיד של הסיבים? זה למנוע את העלייה של הסוכר, להאט אותה, אוקיי?
אוקיי.
אז במיץ גזר למשל, הרבה אנשים חושבים שהם שותים מיץ גזר בבוקר, זה שיא הבריאות. אבל יש בזה המון, המון קלוריות סוכר. והמון סוכר. אז זה גם...
הוא לא כזה מתוק.
מה, יש לכם מיצי גזר מאוד מתוקים.
באמת?
את מרגישה ממש את הסוכר בפה.
כן?
כן. אז מיצים בדרך כלל מעלים אינדקס גליקמי גבוה. אינדקס גליקמי זה כמה הסוכר שלך בדם עולה. אם נגיד סבא שלך שהוא סוכרתי, הוא צריך לאכול מאכלים שיש להם אינדקס גליקמי נמוך, שלא יעלה לו את הסוכר מהר. אז מיצים דווקא זה מעלה מאוד מהר סוכר. עדיף אם כבר להכניס לבפנים סיבים, שזה עלים ירוקים, לא רק פירות. וגם להכניס בפנים מגוזים, שומן, הוא בדרך כלל מעכב.
באמת? שומן?
שומן. אנשים מפחדים משומן, ואני לא מבינה למה. שומן זה
הנה
טוב.
הנה מיתוס.
שומן זה טוב.
זה המיתוס של התוכנית הזאת.
לא דיאטה קטוגנית ולא הקיצוני, שומן זה טוב, שומן זה בסיס להורמונים, הרבה נשים
אבל ש... אבל את מדברת על שומן טבעי.
אני מדברת על שומן שהוא בריא לנו, שומן אומגה 9 כמו שמן זית, שומן מדגים, אומגה 3, שומן מאגוזים, אוקיי?
חמאה לא.
יש כאלה שיגידו לך שחמאה זה בריא, כל החומצה בוטירית וכאלה שזה בעצם המזון לחיידקי מעיים. שומן של חמאה פחות, מהגישה שלי. המטרה היא בעצם לאכול שומן שמטיב עם הגוף שלנו. כמו שאמרתי לך, את השמן זית, האגוזים, השקדים, דגים, שמנים שבעצם גורמים לגמישות של התאים שלנו. פחות חמאה. למרות שזה טעים, קורס חמאה. עצבי,
מוכנה גם לחם שיפון עם חמאה.
כן, ומלח למעלה.
בדיוק. אוקיי, אז בואי תגידי לי, איך את משלבת היום את הקונדיטוריה והנטורופתיה?
האובייס היה זה שאני אעשה קינוחים בריאים. זה כל מי ששאל אותי מה הקשר בין קונדיטוריה לרפואה טבעית, ואני קצת התרחקתי מהבישול, התרחקתי מה...
מהאפייה?
כן, אוקיי. היה לי בהתחלה קצת אישיו.
למה אי אפשר להפות דברים מזינים?
אפשר, ויש דברים מדהימים, ויש אוקיי. לי קולגות שיש להם בלוגים של דיאטות דלת פחממה, וללא גלוטן, והיום זה תחום אדיר.
ללא גלוטן את בתור נטורופתית את ממליצה?
גלוטן עשו ממנו רע מדי, הפלו אותו לרעה. וחשוב לזכור שזה חלבון בסופו של דבר. ויש כאלה שזה לא מתאים לכולם. תראי, הוא נחשב אלרגני. אוקיי, הרבה מחלות, כמו גירודים למשל, שלי היה, כמו אקנה, כמו פסוריאזיס, זה מאיזשהו אוכל אלרגני בדרך כלל. וגלוטן הוא אחד מהם. לא לכולם זה רע. יש היום בדיקות שעושים אם אתה רגיש לגלוטן או לא, אבל בדרך כלל אנשים נוטים להוריד אותו מאוד מהר מהתפריט, ולא תמיד צריך.
אוקיי. אז איך בכל זאת את משלבת?
את התזונה.
את התזונה עם הקונדיטוריה.
אני לא עושה קינוחים בריאים. אם אני עושה קינוח, הוא הכי מושחת שיש. אני אוהבת לבשל לפעמים ולאפות לא בריא. כמו שאמרת שזה לנפש ולנשמה, וזה לא יצא ממני. אין לי סוג של, אין סימביוזה. אני לא עושה קינוחים, כמו שאמרתי, אני לא עושה דברים שהם... אם זה קינוחים, זה קינוחים עד הסוף.
את לא מנסה להפוך את ההמבורגר למשהו שהוא מסויה.
לא, כי אני מאמינה שכשאתה אוכל כבר משהו שאתה רוצה אותו ואוהב, תאכל אותו. ושזה יהיה special occasion, שזה יהיה מיוחד. שזה לא יהיה עכשיו כל יום הזריקה הזאת. לא. ביום יום אוכלים בריא, אוכלים כמו שצריך, ויש את הנפילות האלה. ויש את החזרה למסלול אחר כך.
סליחה, תגידי. איך תזונה בריאה קשורה לירידה במשקל?
היא קשורה מאוד, אבל שוב, זה לא רק מה שאת מכניסה לפה. העניין הוא זה שכמובן צריך לעבוד על הרגלים. בן אדם שיגיע אליי, ויכול להיות שהוא יאכל כמו שצריך, והוא יאכל טוב, ורק הוא יפסיק לאכול 3 שעות לפני השינה, הוא כבר ירד במשקל. אותו בן אדם שתוסיפי לו...
3 שעות רק?
3 שעות זה ההמלצה.
אוקיי.
אותו בן אדם שתוסיפי לו עוד אפילו מרכיב אחד באוכל כדי שהוא יהיה יותר סווה ולא יצטרך לנשנש במהלך היום, ככה הוא ירד במשקל. לפעמים הלחץ הזה של הספירת קלוריות והשקילה, והחישובים של האם אכלתי 20 גרם חלבון ו-50 גרם שומן ו-2 גרם סיבים, הלחץ הזה שנמצאת בו, לא יורד אותך במשקל.
תגידי, עכשיו אני חוזרת אלייך. מה זאת הצלחה בעינייך?
הצלחה זה שאת מרגישה שאת קמה בבוקר ויש לך עשייה. ושאת הולכת לישון, את אומרת, וואו, איזה יום שעשיתי משהו בשביל עצמי, שעזרתי למישהו, שדאגתי לעצמי, ושאת הולכת לישון בטוב, וקמה בבוקר לעשייה. שאת לא קמה בוקר להריק. מבחינתי זה הצלחה.
אוקיי. ושאלתי אותך מראש, בהכנה לרעיון הזה, זה אם יש לך איזושהי דמות נשית שמעוררת השראה אצלך.
התלבטתי ממש אם להגיד אותה או לא. את יודעת מי זאת, נכון?
כן. אני מאוד הופתעתי מהבחירה שלך.
אני יודעת שזה מפתיע, כי אני לא... למה הופתעת? מעניין אותי.
אנחנו עושות בילדאפ?
כן.
בגלל הדרך שהגיעה למה שהגיעה.
הבנתי.
זה לא בגלל מה שקורה עכשיו, אבל לא עוקבת אחרי, אז אני לא יודעת מה קורה עכשיו, כן? אבל אני שמעתי ממך. קראתי ממך, אתה נכון. זה פשוט גורם המפתח לדבר הזה, שזה בעיה בעיניי.
כן.
שזה המסר ההפוך של מה שאת... תופסת.
למה?
את היום. בואי נספר להם על מי מדובר. בואי נחשוף את הזמר במסכה.
אז הדמות היא קים קרדשיין. חוץ מזה שהיא פצצת על, שזה נשים בצד, בעיניי, האידיאל היא מהממת בעיניי. אני חושבת שנכון, יש לה התחלה של סיפור שהוא לא חיובי, אבל את רואה בן אדם שלקח לימון והפך אותו ללימונדה. איך הוא לקח משהו שהיא הרי התפרסמה וחשפו איזה סרטון פורנו של
אימא שלה.
אימא שלך?
אימא שלה.
מה אימא שלה?
אימא שלה חשפה את אימא שלה, הוציאה את הסרטון.
את זה לא ידעתי. וואו,
כן, זה הקריפי thing.
הבנתי. כן, זה קריפי. אבל העניין הוא זה שתראי איך בן אדם ש זה לא שלה עליהם כסף מההתחלה, אבל הוא לא היה מוכר, והוא עשה את כל הדברים שהוא התפרסמה מזכות זה שהיא. היא לא ניסתה לעשות משהו שהוא פייקי.
אבל תגידי, גם הצרת מותניים שלה, וגם הזה, זה כאילו הפוך מהדימוי גוף שאת מכוונת עליו.
נכון, אבל זה כבר היה אחרי שהתפרסמה.
נו, אז עדיין.
בסדר, אני עדיין חושבת שהיא אחלה ביזנס וומן, היא עשתה את הדברים שלה בעשר אצבעות.
אז מה שאת אומרת שבעצם את תופסת, זה אני כן מסכימה, שבעיניי כל אישה שעושה את זה עסקית היא ראויה להערכה.
כן, זה מה שאני רואה. אני לא, הדימוי גוף, תראי, זה שכל הזמן שחקו עליה שיש לה טוסי גדול, לה ועל החיות שלה גם, ואני חושבת שהם כל הזמן התגאו בזה. הם אלה שהביאו גם את אידיאל היופי, הם התחילו את זה, הם היו החלוצות שאמרו שיש להם טוסי גדול והם התגאות בזה.
כן, מצד שני, עשתה הצהרת מותן, נכון? בשביל להדגיש את הטוסיק הגדול
בסדר.
הזה, אז זה גם כאילו ליפול לחוקי המשחק.
נכון, אבל זה כמו להגיד שכל אישה שנייה עושה בוטוקס היום. זה נכון, הצהרת מותניים זה יותר, אני עד דרך אגב לא ידעתי שהיא עשתה את זה, אבל את מגלה לי פה דברים שאני לא ידעתי. אני חושבת שברגע גם שהכסף מאוד מאוד מדבר, זה עולה לך לראש בסופו של דבר, ואנשים עושים דברים שטותיים. בסופו של דבר, אני לא יודעת אם את יודעת היום, היא גם מתחילה ללמוד משפטים, והיא הוציאה שני אנשים מהכלא, והיא שקלית של החיים, אני מאוד אוהבת את ה... היא גם מאוד... כל רעיון שלה למשל, את תראי שהיא מאוד... לא משנה מה יגידו עליה, היא הכי צ'יל, היא הכי... היא בסדר עם זה. כל מה שהיא עשתה, היא עומדת מאחוריו, ו... זה בעיניי, אני מעוררת השראה. עם כל מה שהיא עשתה.
אני מבינה את החלקים האלה. טוב, אנחנו ממש עומדות לסיים, אנחנו כבר חורגות מהסיום שלנו, אבל תני משפט אחרון ככה לסיום, או איזה טיפ, או איזה כלי, או איזה משהו שאת היית רוצה להשאיר את האנשים איתו עם זה.
שגם כשבוער בכן הרצון לשינוי, זה אף פעם לא מאוחר מדי. צריך לעשות משהו שקמים בבוקר ואוהבים לעשות אותו. גם אם יש לכם אנשים שאומרים שזה לא זה, וגם אם אומרים שתישארו כי יש לכם נוחות כלכלית, בסופו של דבר הנפש, אם לא טוב לה, היא מוציאה את זה החוצה, בגירודים, באקנה, במיגרנות, בחולרות אחרות, אבל זה מתבטא בסופו של דבר, ואנחנו רוצים למנוע את זה, ולהיות בשלום עם הגוף והנפש.
מהמם, אז אופיר, תודה רבה.
תודה רבה.
על הרעיון המרתק הזה, אנחנו צריכות להמשיך עוד לדבר. ותודה רבה לכם. איפה אפשר למצוא אותך?
בפייסבוק שלי, אופיר תלאל, נטורופתית והרבליסטית קלינית, ובקבוצת פייסבוק שלי, שגודלת וגודלת, ואני רוצה שתמשיך לגדול, נטורופתית אונליין. יש שם המון תוכן, חינמי, איכותי. אני מנהלת אותה.
וגם אתם מוזמנים לשאול שאלות ולכתוב כאן בלייב, וזה ימשיך לרוץ.
בטח.
וזהו, וגם אנחנו נתראה או בקהילה של תודה פוגשת נשות עסקים בפייסבוק, או כאן בימי חמישי בשעה 10. אז שיהיה לכם לילה טוב ומזין. ומזין ובריא.
כן.
ביי.
תודה פוגשת נשות עסקים. מורטו לדאנו.